שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בשיעור הקודם למדנו את הסוגיה בברכות חו"ב עמוד ב', מחלוקת המוראים כנגד מה תקנו את התפילות, האם אבות תקנו או האם כנגד קורבנות. ראינו שלכולי עלמא, גם אם אבות תקנו, הם מסמיכים רבנן הקורבנות, דהיינו הפרטים של זמני התפילות הם מוצבים לפי זמני הקורבנות. והתחלנו לעסוק במחלוקת רב יהודה וחכמים, מה יסוד המחלוקת ביניהם. אז אני מציע שאנחנו נתחיל דווקא היום בסוגיית הירושלמי, ומשם אני אתגלגל לסוגיית הבבלי, כי בירושלמי הדברים הרבה יותר בהירים מבחינת ההצגה הישירה של הנושא, ואילו בבבלי אפשר לראות בבואה של הדברים, זה מוצג בצורה קצת יותר דיאלקטית. אז בפעם קודמת, אני מתחיל דווקא מעט על סוגיית הירושלמי, ראינו כיוון אחד של הסבר, שהירושלמי, מי שיש לו את הדפים של הירושלמי ששלחתי, זה שורה 62. הירושלמי קורא לו מעידות למד רב יהודה. למה רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, בימי מלכות יוון היו משלשלים להם שתי קופות של זהב, והיו מעלים להם שני תלאים. פעם אחת שלשלו להם שתי קופות של זהב, והיו מעלים להם שני גדיים. באותה שעה העיר הקדוש ברוך הוא עיניהם ומצאו שני תלאים מבוקרים בלשכת התלאים. על אותה שעה העיד רבי יהודה בר אבא על תמיד של שחר שקרה בארבע שעות. כן? וכאן ההסבר שעולה כאן, זה ששיטת רבי יהודה נשענת על אותה עדות במסכת עדויות, שפעם קרה שהקריבו את התמיד של שחר בארבע שעות. הסבר הדברים הוא שהיות ומדי יום היו מקריבים את התמיד, יש להניח בשעה הרגילה שלו, שהיא אמורה להיות השחיטה, למדנו עוד לפני הנץ ומיד הקריבו אותו, רבי יהודה קובע את זמני התפילה לפי הזמן שבו בפועל בבית המקדש היו מקריבים את קורבן התמיד. עכשיו, היות ופעם אחת זה היה יוצא דופן, אבל הרה שהקריבו אותו בארבע שעות, דמלה נקבע שכל אדם יכול להתפלל לפי הזמן שבפועל הקריבו. לעומת זאת, לשיטת חכמים, ככל הנראה מה אנחנו צריכים לומר, שהם לא הולכים אחרי הזמנים שבהם בפועל הקריבו את התמיד, ואם פעם אחת הקריבו בשעה הזאת, אז השעה הזאת נקבעת, אלא שחכמים אומרים, תמיד של שחר שייך לחצי הראשון של היום, הרי יש שני תמידים, היום מתחלק לשניים, אז החצי של היום, זה עד שעה שישית, כן, וכך אומר הירושלמי בהמשך מפורש, מזמנים לראות בשורה 72, מה תאמון דרבנן, שניים ליום חלוק את היום. היות ויש שני תמידים מדי יום, אז מחלקים את היום לשניים. הזמן תפילת השחרית הוא זמן התמיד, תיאורטית, בפועל זה לא קרה, אבל תיאורטית זמן התמיד הוא עד חצות של שחר, וזמן תמיד שבין הארבעים הוא מחצות עד הערב. ולכן לשיטת חכמים אלו גם זמני התפילות. זה כיוון אחד שעולה כאן, שהזר הירושלמי שואל, תמה דרבי יהודה, מה רבי יהודה יעשה עם הדרשה הזאת? שניים ליום חובה ליום, שניים ליום שני פרקליטים ליום, שניים ליום שתהיה שחיטתן לשם היום, ולמילים אחרות, שניים ליום לא אומר שבכל שעות היום אפשר להקריב חצי מהיום של שחר, חצי של היום של בין ארבעים, וזה בא לציין שמדובר בקבוצה. מדובר בשניים שקשורים ליום מסוים, אבל זה לא מלמד שבכל השעות אפשר להקריב. אבל הירושלמי קודם לכן מביא כיוון אחר לחלוטין. וזה מתחיל בשורה 50. שם הירושלמי אומר, מדברי תורה למד רב יהודה. דתני רבי ישמעאל וחם השמש ונמס בארבע שעות. איפה הפסוק הזה מופיע? מופיע בפרשת המן, בספר שמות. שם יש תיאור איך המן היה יורד, הוא היה דק ככפור על הארץ, אז הוא היה יורד בשעות הבוקר, שעוד הייתה קרירות בחוץ. זה לא בעונה הזאת של השנה. עכשיו חם אפילו ב... לא יודע, שתיים בלילה. היום פחות. אבל הוא יורד, עוד אם תואר ככפור, אז מה קורה לו כשלאט לאט מתחיל להתחמם? הוא נמס. וחם השמש ונמס. אז כאן אומר הירושלמי, באיזה שעה ביום מוגדר כחם השמש? שהיה גורם למן למס, זה היה קורה בארבע שעות. אתה אומר בארבע שעות, או אינו אלא בשש שעות, אז הוא קורה בחצות. כשהוא אומר כחום היום, זה נאמר באברהם אבינו. יש לנו כאן השוואה בין יום שחם לבין חום בשמש. בין חם השמש לבין חום היום. הרי שש אמור, המה אני מקיים וחם השמש ונמס, בארבע שעות. ואז אומר הירושלמי, הברייתא הזאת, בעצם במה היא עוסקת? בואו ננסה להבין. הברייתא הזאת בעצם לוקחת את היום והיא מפלחת אותו. היא באה והיא אומרת, איך אני מחלה? גם היום אנחנו חיים ככה. יש לנו לפני הצהריים, צהריים, אחר הצהריים, ואנחנו מחלקים את היום לחלקים שונים שהם יכולים להתחלק מצד אחד לשניים. אני יכול לחצות אותו היום, אני יכול לחלק אותו לשלוש. אנחנו מכירים גם דברים דומים מהלילה. גם את הלילה רוצים לחלק. כמה משמרות יש בלילה? שלום יודעים שלוש, אבל הגמרא דנה בברכות, בתחילת המסכת, אולי יש ארבע משמרות. מי שמסתכל שם קצת בפירושים של גינצבורג, והירושלמי רואה שהוא מציין שבעולם העתיק, בתרבויות השונות, היו שיטות שונות לחלק, היו שחלקו לשלוש, היו שחלקו לארבע, אז גם היום יש לו משהו מעין זה. עכשיו, אני לומד על החלוקות האלה, דרך הפסוקים האלה של הניגוד בין המן לבין אברהם אבינו. דרך אגב, כדאי לשים לב לדבר מאוד מעניין, שניהם מדברים על חלוקה של אוכל. גם אברהם שם אמר זה, נותן אוכל. גם המן, מה זה ביסודו של דבר? אוכל שניתן לנו על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל דרך הפסוקים האלה, אני למד על האופן שבו התורה מתארת חלקים שונים של היום. יש חלק של היום שהוא חם השמש, יש חלק של היום שהוא חום היום. ההסבר הפשוט הוא שבארבע שעות חם בשמש, בצל עדיין זה נסבל. אבל הוא לא היה נמס, לו זה היה בצל. אבל מה קורה כחום היום? אי אפשר לברוח, כי אין צל ב-12 בצהריים. זה הכל אותו דבר. עכשיו, מה שאומר הירושלמי הוא, אני ממשיך לקרוא בשורה 55, ועד דריש בבוקר בבוקר. כן, הרי מה שאנחנו עושים פה זה גזירה שווה. אנחנו לוקחים את פרשת התמיד, שמה נאמר בה, שמקריבים בבוקר, ואני עושה גזירה שווה לפרשת המן, ואני לומד כך, מה הבוקר שנאמר להלן, דהיינו בפרשת המן בדלת שעות, אף בוקר שנאמר כאן בדלת שעות, והירושלמי פה נותן את ההסבר, בארבע שעים שימשה חמים וטול הקריר, דהיינו בארבע שעות חם בשמש, אבל טול זה צל, בצל קר, בשיט שעים שימשה חמים וטול החמים, שניהם חמים. אמר רבי תנחומה, אמר כחום היום, בשעה שאין צל לכל בריאה. עכשיו, הכיוון שעולה כאן הוא כיוון שונה לחלוטין מאשר הכיוון של העדות. יש פה ממש בירושלמי שני כיוונים שונים לחלוטין בהסבר שיטת רב יהודה. כיוון אחד שאומר שהארבע שעות של רב יהודה זה מניתוח של חלוקת היום ליחידות, והגדרה מה נקרא בוקר. זה מחלוקת ביני לבין המתבגרים אצלי בבית, מה נקרא בוקר, כן? באיזה שעה נגמר הבוקר? אז כאן זה המחלוקת שיש כאן בירושלמי, בין שתי ההסברים. ההסבר של מדברי תורה, מסתכלים בתורה, רואים איך התורה מחלקת את היום ליחידות זמן, ויוד והתמיד הוא של בוקר. אז הבוקר מתי נגמר? את זה למדתי ממקום אחד בתורה, ששם כתוב בוקר וכתוב חם השמש, ולמדתי שהכוונה בארבע שעות. לכן זה לא כמו העדות. העדות בה טוענת, פעם אחת הקריבו אותה תמיד בארבע שעות, טוב, אז אנחנו עד אז יכולים. לא, זה לא בנוי על התקדים, זה בנוי על הניתוח המושגי של הזמנים. לעומת זאת, חכמים, איך הם עובדים? כנראה בשיטה קצת שונה. באיזה שיטה הם עובדים? או שהם חושבים שחוצים את היום לשניים והבוקר הוא עד חצות, שזה מה שנראה ממה שהזכרתי קודם בירושלמי, כי מה שראינו בשורה 72, שניים ליום חלוק את היום. בעצם מה המחלוקת? רבי יהודה אומר, מקריבים תמיד של שחר בבוקר ותמיד שבין ארבעים אחרי צהריים, ולו חכמים מה אומרים? אחד מקריבים בחצי הראשון של היום, והשני בחצי השני של היום. כי מזה נגזר המחלוקת, שכבר דיברנו עליה פה הרבה פעמים, שלחכמים כל הזמן אפשר להתפלל, ודווקא לרבי יהודה מה יוצא? יש יחידות זמן שהם מתפללים, ויש יחידות זמן שלא. בבוקר מתפללים, אחרי צהריים מתפללים, ויש שעות שלא מתפללים בהם. אז יש פה שני כיווני הסבר שונים לחלוטין, בין שני ההסברים האלה, אם זה בנוי על עדות, או אם זה בנוי על, על דברי תורה. האמת היא שהירושלמי רומז פשוט בשורה הבאה, שלכאורה גם אמור להיות הבדל בין ההסברים לגבי באיזו שעה אמורה להיות סוף זמן הקרבת התמיד. שכן, בוא נחזור לברייתא של המן. אני רק לפני כן העיר בהערת סוגריים, כדאי תמיד שיש גזירה שווה כזאת, לשאול, זה סתם עניין טכני, עכשיו אני יודע מתי הבוקר, האם יש קשר בין מן לבין תפילה? האם יכול להיות שיש קשר מהותי ביניהם? זה סתם מקרי, המילה בוקר כתובה פה, כתובה שם. יש שני חוקרים שכתבו על זה מאמר, אהרון שמש ושלמה נאה, שם הם ציינו שאצל יוסף בן מתתיהו, כשהוא מתאר את בישראל במדבר, אז הוא מתאר איך בשעה שהמן היה יורד, היו מתפללים. איך הוא כותב? הוא מתאר את זה שהיו באות מתנות מהקדוש ברוך הוא. אתה מקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך לעשות? להגיד לו תודה. בעצם המן זה האב טיפוס של החסד האלוקי שהוא הוזן את העולם. אנשים לא עבדו למען האוכל, נותן להם אוכל, אוכלי מן, וזה סוג של התגלות. והתגלות מחייבת תגובה, היא מחייבת תפילה. אז אולי זה גם עניין מהותי ולא רק עניין טכני שלדעו בבוקר בבוקר. בכל מקרה, תראו מה ירושלמי אומר. רבי יסה מצלי בתלת שעים, שורה 58, רבי חייא ברווה מצלי בתלת שעים. יש כאן עדות ששני המוראים היו מקפידים להתפלל, היו מתפללים בשלוש שעות. שאם נשאל מאיפה באה ההנהגה הזאת, שבעצם הם מקדימים בשעה את זמן התפילה, כאילו הם לא נכנסים לארבע שעות, אז זה די ברור. אם המן נמס בארבע שעות, אז מתי נגמר הבוקר? קצת לפני, נכון. כלומר, כשזה מתחיל למס, זה כבר לא בוקר, נכון? כלומר, לכאורה, אני רוצה להסביר את ההיגיון של זה. נראה את זה מאוד חזק גם בסוגיית הבבלי, עוד יותר חזק. אבל לכאורה ההיגיון עובד מאוד פשוט. אנחנו אוהבים מאוד, אני חושב, לא רק אנחנו, גם חזל אולי, אהבו לעבוד בשיטת החצייה. אתה הרבה יותר פשוט כל הזמן לחצות. הזכרתי קודם את הדעה שארבע משמרות הלילה, היתרון שלו זה שאתה מחלק לשניים, ואז כל חלק חצי אתה מחלק עוד פעם לשניים. תחשבו כשאתם חותכים עוגה, איך אתם חותכים אותה. שאלה אם אתם רוצים שהחתיכות יצאו באותו גודל או לא, כן? אבל בדרך כלל עושים חצייה, ואז ממשיכים לחתוך בין החצאים האלה. עכשיו, אם אני הזכרתי פה באחד מהשיעורים של במלכה למעריב, על 12 ברכות של תפילת העמידה. 18 ברכות זה לא מספר מקרי. הוא כל הזמן מתחלק בשלוש. שלוש ראשונות, שלוש אחרונות. ה-12 אמצעיות, כתב הזה עזרא פליישר, הוא מתחלק לשש ושש. יש שם בשתי חטיבות מאוד ברורות. שש ראשונות הן יותר צרכי הפרט, ושש אחרונות הן יותר צרכי הכלל. אז זה מתחלק מפרנסה לתקע בשופר. מתקע בשופר זה צרכי הכלל. צרכים של הלאומיים, של העם היהודי. אז החצייה עובדת מאוד חזק, וגם כאן הדבר הפשוט יותר הוא להגיד שחצות היום חוצה את היום, ואז איפה, מתי ייגמר הבוקר? בחצי של החצי הראשון, דיינו בשלוש שעות. האמת היא שזה פשוטה של הברייתא הזאת. הבבלי אומר את זה כמעט בפירוש, אבל הברייתא הזאת אומרת, הוא נמס בארבע שעות, אז מתי, אם כך נגמר הבוקר? הבוקר הוא לפני שנמסים. וזה אולי ההסבר שעולה כאן, שהם התפללו בשלוש שעות. לעומת זאת, הירושלמי מציין, רבי ברכיה חמוני ראו אותו, כן? חמוני זה שראו אותו. קרי קריאת שמה ומצלי בתר תלת שעים. אז יש כאן עדות על המוראים שמתפללים בשלוש שעות, ועל המורה שהתפלל אחרי שלוש שעות. כלומר, הוא חשב שגם בשעה הרביעית אפשר להתפלל. ועל זה רק שואלים, רק על הקריאת שמה שלו שואלים. איך אפשר לקרוא קריאת שמה אחרי הזמן של סוף זמן קריאת שמה? והתנינן הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שהוא קורא בתורה. נאמר כבר קיבל מלכות שמיים בעונתה. דיינו מדובר באדם שקרא קריאת שמה כבר קודם לכן, והוא רק קרא אותה עוד פעם כחלק מהתפילה. רוב הכל נסכם, בירושלמי הברייתא של המן מובד כברייתא שהיא ראיה, היא מקור לשיטת רבי יהודה. דהיינו, איך רבי יהודה עבד? רבי יהודה אמר, תמיד של שחר הוא בבוקר, מתי זה בוקר? פתח את התורה, מצא את פרשת המן בבוקר וחם השמש ונמס. כפי שציינתי, נרמז כאן במה שצמוד, שאולי זה אמור להקדים אותו לשלוש שעות, לכאורה, הבעיה שרבי לא אומר, אומר בארבע. הרקע זה, בואו נעבור לסוגיית הבבלי, ונראה באמת קטע שנראה במבט ראשון מאוד מוזר. אבל אני חושב שניטיב להבין אותו אולי על רקע הדברים כאן. אנחנו בחווה ועמוד ב' בסוף העמוד, עד שם הגענו. שם הגמרא אומרת שלוש שורות מלמטה, איבאיה להו. עד ועד בכלל, או דילמה עד ולא עד בכלל. דיינו, האם כשרב יהודה אומר עד ארבע שעות, אם הכוונה עד סוף ארבע שעות זה עד בכלל, או אם הכוונה עד ולא עד בכלל, עד תחילת ארבע שעות. עכשיו רשי על אתר מיד מאיר, תראו את דברי רשי, הדיבור המתחיל האחרון בעמוד, עד ועד בכלל, לרב יהודה עוד הקבאי, דילו לרבנן עד ולא עד בכלל. רשי אומר לרבנן אין מה להתלבט בכלל, זה ברור שעד ולא עד בכלל. שאלה הייתה לרב יהודה, שאלה היא כמובן למה יש הבדל בין רב יהודה לבין רבנן. אז אם נסתכל בלשונם, אנחנו נראה שיש שני הסברים לדברי רשי שהם בעצם אחד, זה מאוד מסתברים. חכמים אומרים עד חצות ועד הערב, ואילו רבי יהודה אומר עד דלת שעות. יש פה שני הבדלים ברורים לפחות בין להגיד חצות. כשאומרים חצות, חצות זו נקודת זמן מדויקת. מודיעה פה דיון גדול בפעם קודמת, ברכה זוכרת, האם הם בכלל ידעו לדייק בשעות, היו דיברו בגושים של זמן, כן? אז לפחות להגיד חצות זה כן לנסות לדבר מדויק, זה גם דרך אגב נקודה שמאוד קל לדייק אותה גם בלי שעון. אם אתה חי בחברה בלי שעונים ולימדו אותך קצת להסתכל בשמש, זה הנקודת זמן הכי ברורה ביום. תראה, זה באמצע, זה חצות, מאוד קל. להבדיל, אנחנו יודעים את זה מהגמרא בפסחים ובסנהדרין, להבדיל בין שעה חמישית לשעה רביעית, שם אפשר להתבלבל, כי הזווית יותר קשה לחישוב. אבל חצות זה נקודה מדויקת. אז לא שייך לשאול, אם הייתי אומר לכם, אפשר להתפלל שחרית עד 10:02, אז מישהו יגיד לי עד ועד בכלל, עד ולא עד בכלל. מתי אני יכול להעלות את העניין של עד ולא עד בכלל? שאתה מדבר בגוש של זמן. אתה אומר 4 שעות, יופי, 4 שעות, השאלה היא סוף השעה הרביעית או תחילת, כמו חכמים דיברו על נקודת זמן מדויקת. שיש פה נקודה נוספת, שאומרים אחרונים ביחס לדברי רשי, וזה שלחכמים ברור שאי אפשר להתפלל אחרי חצות, וגם ברור לחכמים שאי אפשר להתפלל עד הערב. מה, התפללו מנחה בערב? לא עולה על הדעת. אבל מה הבעיה ברבי יהודה? בוא עכשיו נבין יותר את הספק של הגמרא. רבי יהודה אומר 4 שעות, אבל מה לא ברור? מה קרה ב4 שעות? כלומר, כל המושג שלו מושג מורפא לחלוטין. אצל חכמים יש גבולות ברורים. אצל רבי יהודה, או אני אגמר את זה בצורה הבאה, מה שהאחרונים האלה אומרים, נתרגם אותו למילים אחרות, אצל חכמים לכאורה, ברגע שנגמר זמן שחרית, מתחיל זמן מנחה. ברגע שנגמר זמן מנחה, מתחיל זמן ערבית. אין פה מה להתלבט. אבל מה קורה לרבי יהודה ברגע שנגמר זמן שחרית? עכשיו, כלום. עכשיו, כלום, הפסקה. הזמנים שלו לא ברורים. אז בהחלט יכול להיות שברקע הזה נמצא שני הדברים האלה שבעצם אחד. כלומר, אז זאת הסיבה שמתלבטים דווקא לרבי יהודה. אבל בהחלט יש מקום לשקול, האם זה ספק תמים? כלומר, האם מדובר פה באמת, מבחינה לשונית, הסתכלו במשנה, ולא ברור במשנה, שאלו את השאלה הזאת. בוא אני אשאל שאלה מאוד פשוטה. כתוב שסוף זמן קריאת שמע, מתי הוא? לפי רבי יהושע. אני פותח את המשנה בדף ט' המדווה. מה כתוב שם? עד 3 שעות. למה אין סוגיה בברכות תת עמוד ב' ששואלת עד בכלל או עד ולא עד בכלל? זה אותו לשון, זה אותו מבנה. רק בברכות דף חפזה ועמוד ב' פתאום הלשונאי בא לשיעור. כן. מה דעתך? זה עד בכלל או עד ולא עד בכלל? מה אתה אומר? יש לנו פה דוקטור ללשון שאומר פשוט שזה עד בכלל, אוקיי. לא, אבל אני אומר את זה בצורה פשוטה. כשאני רואה שהאיבה הזאת נמצאת דווקא פה ולא במקומות אחרים, ועוד יותר, אומר לי חברנו הדוקטור, כן, שפשוט לא, כן, שמה? שזה לא ספק אמיתי. כלומר, אתה כאילו ברור לך מה תהיה התשובה. התשובה תהיה עד ועד בכלל. אז אולי הספק הזה הוא לא ספק תמים. כלומר, זה לא, וואו, לא היו פתוחים מה המשנה אומרת. אלא הספק הזה הוא ספק מוזמן. אני הוא ספק שהוא עם הגמר, הוא מנסה להגיד משהו. שאפשר להגיד את זה בשתי צורות. הפני יהושע פה, לא פחות, על אתר, הוא טוען שהסוגיה ידע את כל הראיות. והסיבה שהסוגיה מתלבטת זה, זה לא שהתלבטה מול לשון המשנה ואז הביאה את הראיות, אלא היא התלבטה בגלל ההתפתלות שתמצא בראיות. כלומר, כשאומרים רק את המשנה לא מסתבכים. ואני רוצה להציע ברוח דברי הירושלמי משהו פשוט מאוד ושונה, שנראה לי דברים פשוטים. לרב יהודה 4 שעות הוא זמן באמת לא ברור. מה הרבה יותר ברור לרב יהודה? 3 שעות, זה הרבה יותר ברור. לקחת את הבוק, את החצי הראשון שלנו, וחתכת אותו. הוא אמר 4 שעות, אז אם אני אגיד שעד ולא עד בכלל, אז מה אני ארוויח? שגם רב יהודה אומר 3 שעות, זה מה שאני ארוויח. כבר יכול להיות שמה שעומד ברקע הספק הזה של הגמרא, זה אי הנחת שלה, לא מהלשון, אלא אי הנחת שלה מ4 שעות. זה נראה לה מוזר, זה נראה לה לא מתאים. עכשיו נראה בהמשך, כשנגיע למקבילה בבבלי, בחזרין עמוד א', כשהבבלי מביא את ברייתא חם השמש ונמס, אז הבבלי אומר, הברייתא הזאת, היא לא מתארת אותו כמו הירושלמי, זה המקור של רב יהודה. אלא הבבלי אומר, מי אמר את הברייתא הזאת? היא לא רב יהודה ולא רבנן, כי בעל הברייתא הזאת כנראה חושב שמתי נגמר הבוקר, אם זה נמס ב4 שעות, מתי נגמר הבוקר? ב3. אז יכול לי, אז כלומר, הבבלי קורא את הברייתא של המן בקריאה ראשונית שלו, אחרי זה הוא יגיד שזה רב יהודה, כי מדבר על 3 שעות. אז אולי האיבה הזאת, המגמה שלה, מה שעומד מאחוריה, זה הרצון להפוך את רב יהודה ל3 שעות. וכמובן, איזה בעיה ייצור לדידינו אם נהפוך את רב יהודה ל3 שעות? מה קורה עם קריאת שמע? קריאת שמע היא גם ב3 שעות. אז כאן אני רוצה לספר שני דברים ברשותכם, ואולי זה חלק מה שעומד מאחורי הגמרא הזאת גם כן. תראו, הכסף משנה בהלכות קריאת שמע בפרק א' התייסר נורא בשאלה מה זה סוף זמן קריאת שמע, כי אם סומכים גאולה לתפילה, וסליחה, הוא התייסר מה זה הפער בין סוף זמן קריאת שמע לסוף זמן תפילה. יש פער של שעה, אבל אם צריך לסמוך אולי לתפילה, מי צריך את השעה הזאת? הכסף מישהו שם כותב שהוא לא מבין את זה, הוא לא מבין מה קורה פה. אז הוא אומר חידוש עצום. הכסף מישהו טוען שסוף זמן קריאת שמע הוא מדרבנן. ואני אקריא לך, בוא נמצא את הזיכרון, אבל פרק א' עד ח' ח', מישהו שם עוד שנייה, אני לא לקרוא, נגיד לו להתן. כן, אני קורא לכם, כותב הכסף משנה, כאן, הנה, בצד אחר מה שאמרתי, זה דווקא טוב שבאתי בפנים. הוא מנסה להבין למה בשוח בך זה כל הלילה, או בקומך זה רק... אז הוא כותב ככה, ויש לומר, זה אין לכן אמי. באמת, אפשר לקרוא קריאת שמע מדאורייתא כל היום. בסוף זמן קריאת שמע, רק לדרבנן. הוא אומר ככה, משום מה אמרינן הקורא מכאן ואילך לא הפסיד לברכות. למה לא הפסיד לברכות? כי מדאורייתא זה עדיין בזמן. ואילו לא היה זמן קריאת שמע כלל, היו ברכותיו לבטלה. אלא משום דקיימא לן וצריך לסמוך גאולה לתפילה. ותפילות כנגד תמידים תקנו. ותמיד היה קרב עד 4 שעות, ואם כן קודם צריך לקרוא קריאת שמע. לכך הקדימו זמנה עד סוף 3 שעות, והפוך למה שאמרתי. הוא לא מקשה, לא טוען את זה. הוא טוען שסוף זמן קריאת שמע מגיע מהרצון, מה לעשות? לסמוך מול הרשיעה. אבל למה השעה הזאת? זה לגמרי גם לא מסתדר כמו שלמדנו על סמיכת גולה לתפילה בשיעור השני. זה לגמרי לא מסתדר הכסף משנה הזה. סליחה? אני יודע, זה לגמרי לא מסתדר. מה שאני רק אומר בעקבותיו זה מה שחשבתי בטעות שהוא אומר, ואני אגיד את זה. שיכול להיות שמזמן שמתחילים לסמוך גולה לתפילה, אולי לא לגמרי מבינים את השעה הזאת, מהי, במוי. אם אני מקדים את סוף זמן קריאת תפילה לשלוש שעות, מה זכיתי? להצמיד את קריאת שמע לתפילה. זה פתאום ישמע אולי מהזווית הזאת יותר רגיוני, אבל זה תלוי בשאלה אחת. אני הנחתי פה עד עכשיו שסוף זמן קריאת שמע הוא עד ועד בכלל, נכון? אבל צריך רק לדעת למען הכנות שבהגות באמוניות הוא מביא שהיה דיון גדול מאוד בצבלי התוספות בגרמניה שאולי גם קריאת שמע זה עד ולא עד בכלל. לא לספר את זה לאף אחד, כי אז סוף זמן קריאת שמע הוא מוגדר בשעה, תדעו, כן? אבל מובא פה בהגות באמוניות בפרק א' בחוק קריאת שמע הלכה ת' הוא כותב ככה, אני קורא בבקשה, כתב ראם ורבינו שמחה, ראם זה העיריים, רב לזר ממץ, ורבינו שמחה משפרה, שני בעלי תוספות אשכנזים. דעד אמר רבי יהושע עד ג' שעות, פירוש עד תחילת שעה שלישית. בעצם לוקח את הספק של סוגייתנו, ולוקח את... והוא רוצה להביא כל מיני ראיות, אבל תוספות מזכירים, והנה לא... הגות מימוניות שלך מזכיר, לא הזכירו מזה רבותינו בעלי התוספות ולא הלכות גדולות ולא מורי רבינו בתוספות יומה, אלא כולם כתבו עד ג' שעות בסתם, ואז הוא מנסה לדחות את הראיות ונכנס פה לדיון עצום ומנסה לדחות את כל השיטה הזאת ולומר שפשוט שסוף זמן קריאת שמע זה עד סוף שלוש שעות עד ועד בכלל. והוא מציין בסוף הדברים וכן הסכים מורי הכוונה למרא מרוטנברג לכל דברים אלה במגדל אינזיג שיים, שזה המגדל שהוא היה כלוא בו, הוא היה בכלא. דנים בכלא עם המרא מרוטנברג בשאלה הזאת. אז כמובן שכל דברי הגות באמוניות גם נגרר אחרי סוגייתנו, אבל בפשוטה של גמרא, אני רוצה לחזור עוד פעם, כתוב עד שלוש שעות, ואף אחד לא מעלה את השאלה הזאת בגמרא. או מי שאומר ברכות פרק ראשון, בקריאת שמע הוא לא מתלבט. פתאום מתלבטים רק בתפילה. ולכן אני נוטה לחשוב שזה לא רק ספק לשוני, אלא יש פה איזושהי סיבה למצוא בעיה בעד סוף ארבע שעות, שזה יותר פשוט, נכון? הרבה יותר פשוט. ולכן שואלים, אולי זה יהיה שלוש שעות, כפי שראינו בסוגיות הירושלמי, כפי שהבבלי יגיד בהמשך. מאמן, כן, בבקשה עזרה. אני חושב
להתחיל?
אני תמיד חשבתי לסיים, אבל אני מוכן לבדוק לכם. זה נחכמין הגדולה.
היה תוכנית טלוויזיה פעם, את המאסטרמיינד, הוא תמיד היה, התחלתי שאם התחלת את השאלה לפני הזמן, זה נחשב.
כמו בסופר, אם נכנסת לבנק לפני השעה שזה נסגר, מרים את הדלת, ואתה יכול לקבל שירות. אוקיי, זה הוכחה שאין עליה תשובה. זה ממש. כן, בקרת קונים אפשר גם בבין השמשות בדיעבד. זה מחלוקת, אבל אפשר להקל. מה נגיד ככה בנעילה אפשר להקל, בסדר. אז לכן צריך. אוקיי, כולם פה חסידים. בכל מקרה, בואו נקרא את ראיות הגמרא. הגמרא אומרת כך. תשמע, רב יהודה אומר עד פלג המנחה. עכשיו היום כשאומרים פלג המנחה, למה אנחנו מתכוונים? זה שעה בלוח. פלג המנחה אצלנו זה נקודת הכפר בין שני החלקים של מנחה קטנה. אנו זמן מנחה קטנה הוא מתשע וחצי עד 12, אז אנחנו אומרים שעה זה שעתיים וחצי, אז שעה ורבע אחרי תחילת זמן מנחה קטנה, שזה שעה ורבע לפני השקיעה, אותה נקודת זמן, תראי איך אנחנו מדברים, ברכה. אנחנו אומרים, אותה נקודת זמן, אז יהיה מנחה ביום שישי, רבע שעה לפני זה יהיה מנחה, כי זה פלג המנחה. כל דיון הגמרא שאנחנו הולכים לראות עכשיו, הוא לא אפשרי אם פלג המנחה זה דקה בשעון. הגמרא כאן לפנינו, בלי לומר את זה, אי אפשר להבין כלום. פלג המנחה, הכוונה אצל זה כל השעה ורבע. כשאני אומר פלג המנחה, אני מתכוון, למה? כי הם לא מדברים בדקות. רק חצות זה דקה, הם מדברים בגושים. ועל זה אומרת הגמרא כך, תשמע, רבי יהודה אומר את פלג המנחה. היא אמרת בשלמה עד ולא עד בכלל, היינו דעיקה בין רבי יהודה לרבנן. כלומר, אם אני אומר שבחינה לשונית במשנה שלנו, העד הוא ולא עד בכלל, אז כשאני אומר פלג המנחה, מה אני מתכוון לתחילת פלג המנחה? יש הבדל גדול בין רבי יהודה וחכמים. כי רבי יהודה אומר תחילת פלג המנחה, וחכמים אומרים שקיעה. אלא היא אמרת עד ועד בכלל, לפי רבי יהודה זה סוף פלג המנחה, זה סוף השעה ורבע. אז רבי יהודה היינו רבנן. למה רבי יהודה הוא רבנן? כי יוצא שעד פלג המנחה, הכוונה עד סוף פלג המנחה, סוף פלג המנחה, זה שקיעה. וכל מה שהגמרא אומרת, רק אפשרי, פלג המנחה, הכוונה השעה ורבע האלו. אנחנו רגילים להגיד שזה בדיוק החצי בין שני החצאים, אז כל הדיון הזה לא יכול להיות. אז מה הגמרא אומרת? עשה פה בירור לשוני. אז במשנה הזאת, שכתוב עד, אז מה מתברר? שזה עד ולא עד בכלל. וזה לא טוב. אלא מה עד ולא עד בכלל? מה סייפה? ושל מוספים כל היום, רבי יהודה אומר עד שבע שעות. אז זו אותה שאלה, האם הכוונה תחילת שבע שעות, או סוף, אם זה תחילת שבע שעות, אז מה זה? זה חצות. אם זה סוף שבע שעות, אוקיי, זאת אומרת הגמרא כך.
למה פרק המתר
אחת הייתי השני?
למה פרק המתר
אחת? זה הגמרא הייתה, כי הגמרא לפני כן דנה אם זה הפלג הראשון או השני. והיה דיון. והגמרא פה ברור בשלב הזה, שזה החצי השני.
לא, למה השעה ורבע השני?
למה לא להגיד שזה השעה ורבע הראשונה?
אז זה יכול להיות עברה שעה.
לא, למה? הוא שואל למה זה לא השעה ורבע הראשוני?
אני שואל.
זה הפלג השני. לא, מה מתרצת שזה, אם מניחה בכלל שזה השעה ורבע השני, אבל זה יכול להיות גם השעה ורבע הראשוני. עכשיו, הוא אומר שאפשר עד ההתחלה שלו.
אני חושב שהתשובה בגמרא קודם. מה אתה מבורח מהאש?
לא,
נכנסת עזה, אתה בפנים. תסתכל רק בגמרא קודם. הגמרא שאלה קודם, היא באה לו, רבי יהודה פלג מנחה כמה כמה, או פלג מנחה האחרונה כמה. בסדר, אתה רואה? תשמד ותן יובינו פלג מנחה האחרונה, אמרו בי יהודה לשעות חסר אביה. אני חושב שהגמרה ש...
אחד מהחצאים,
אומרים שזה השני. השני, יפה, אבל כשאמרו עד החצי השני, תחילת החצי השני או סוף החצי השני. והגמרה אומרת, ברור שהכוונה לתחילת החצי. אני אומר, בשפה שלי היום, בלוח שלי, של הגבאים, אני בכלל לא קורא לזה תחילת החצי, בשבילי הפלג הוא האמצע. זה כמו חצות מבחינתי, למה יש לי שעון מכני? אבל ככה אני מדבר, אבל הם לא מדברים ככה, אחרת הדיון פה לא מובן. וגם מה עם מוסף? אז מה אומרת הגמרא כך? בתניא, היו לפניו שתי תפילות, אחת של מוסף ואחת של מנחה. משהו ברשותכם רק על העיקרות של זה. זה דבר שכדי שהוא יקרה צריך להיות מאוד נדיר, או מישהו שקם מאוחר. אבל צריך לדעת שאצלנו זה יכול לקרות בשמחת תורה. בראשונים של, שלא תקנו בהם, יש דיונים עצומים, זה היה קורה להם ביום הכיפורים. הם מתארים איך שחרית ביום כיפור היה כל כך ארוך. היו רואים את כל הפיוטים, כאילו... תחשבו על המחזור האשכנזים, כל הפיוטים, ולא מדלגים עליו פיוט. בבוריוס בניו יורק, ככה עושים, לא מדלגים עליו שורה במחזור. רואים הכל. שש בבוקר עד השקיעה. אז ראשונים דנים, האם צריך מוסף של יום הכיפורים, מה עושים? כי הוא נכנס פה לתוך זמן מנחה. אז זה ממש דיונים שלמים, אבל לא נלמד אותם היום. בכל מקרה, בלפעם שתי תפילות, אחת של מוסף ואחת של מנחה, מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף, שזו תדירה וזו אינה תדירה. האמת, שזו הוראה מאוד לא פשוטה. למה זו הוראה לא פשוטה? כי יש לנו כלל על תמיד שבין הארבעים, שהוא תמיד אמור להיות... הוא האחרון, הוא הקורבן האחרון של היום. כאן מפעילים תדיר ושאינו תדיר, אומרים לך לפעמים מנחה לפני מוסף, זה מראה על נתק מסוים מקו החשיבה של של הקורבנות, בדיוק, זה כנגד הקורבנות, ואז אתה מפעיל כללים אחרים, וזה נקודה למחשבה. רבי יהודה אומר, מתפלל של מוסף, אחר כך של מנחה, שזו עוברת וזו אינה עוברת. רבי יהודה אומר, הרי זמן מוסף הוא עד 7 שעות, וזמן מנחה הוא עד תלג המנחה. אז עדיף להקדים את מוסף, כי אתה הולך מה לעשות? לפספס אותו, הייתי תפעיל מנחה קודם. לעומת זאת, למה חכמים לא דואגים לזה? כי הזמן של שניהם הוא כנראה עד הערב, בדיוק. אז כבר אין שיקול כזה. שאומרת הגמרא כך, היא אמרת בישלמה עד ועד בכלל. אם עד 7 שעות, הכוונה סוף 7 שעות, אז יכול להיות מקרה של חפיפה בין מנחה לבין מוסף. היינו, דמשכחת לו, שתי תפילות בהדי הדדה. למה? כי זמן מנחה מתחיל ב6:30, וזמן מוסף נגמר ב7, אז יש חצי שעה. אז באמת, רבי יהודה צודק, בחצי שעה הזאת עדיף להתפלל מהר מוסף, שלא תפסיד את הזמן. אלא היא אמרת עד ולא עד בכלל, היכי משכחת לו שתי תפילות בהדי הדדי, כיוון דעתי על השם מנחה, אז דלה של מוספין. הרי מתי נגמר זמן מוסף אם זה עד ולא עד בכלל? לא, נכון, בחצות. אז לא יכול להיות שהם יהיו באותו זמן. זה הגמרא מבולבלת, נכון? עכשיו דוד, אתה כבר יודע מה התשובה, נכון? אמרנו את זה פה קודם. טוב, חשבתי שאתה לשוני שלנו. כשאומרים עד 7 שעות למה מתכוונים, זה ברור שהכוונה לסוף. אמרת שזה פשוטה של מישהו. כשאומרים עד 3 שעות בקריאת שמע, מה מתכוונים לסוף. כשאומרים עד 4 שעות, אז מה קרה בפלג המנחה? בפלג המנחה אני מציע שלא מתכוונים לכל השעה וחצי. מה מתכוונים? לנקודת החצייה. ואז כל הבעיה נפתרה. כלומר, האם באמת המשנה הזאת משנה שמנוסחת לא טוב? פעם זה עד בכלל, פעם זה לא עד בכלל. לא שהגמרא הרי טוענת, נכון? אז זה, הכל תלוי בשאלה אחת. האם פלג המנחה הוא נקודת זמן או יחידת זמן? זה תלוי. אם אומרים שזה נקודת זמן, המשנה הזאת מנוסחת מצוין, זה ברור שזה עד ולא עד, זה עד ועד בכלל. בכל מקרה, הגמרא אבל רואה את פלג המנחה כיחידת זמן. ואז אומרת הגמרא, אלא מה היה עד ועד בכלל? קשי הרישא. מה איקה בין רבי יהודה לרבנן? התבלבלתי. אז אני בעצם מתאר, מי סברת? זה בשבילך, בסדר? די פלג מנחה, פלג אחרונה כאמר, פלג ראשונה כאמר, אז דיוויד, זה בשבילך, אוקיי? ואייל פלג אחרונה, מיקי נפקי, יהודה אלף שעות, חסר רביה. אז הגמרא מעבירה את זה לראשון, בעצם מה בעצם מתרצת הגמרא? שזה עד ועד בכלל, אבל פלג, מה זה? זה נקודת זמן, זה בעצם מה שהיא מתרצת. ואז אומרת הגמרא, אמר רב נחמן הפנה נמי תנינה, רב יהודה בן בבא העיד 5 דברים שמענים את הקטנה ושמסיעים את האישה על פי עד אחד ועל תרנגול שנסכל בירושלים ועל שהרג את הנפש ויין בן 40 יום שנסך לגבי המזבח. אז ברשותכם בואו לא ניכנס לכל הנושאים האלה, אבל רק משהו על מסכת עדויות. מסכת עדויות זה מסכת מיוחדת שמתארים שאחי מרד בר כוכבה ראו שהצרות הרי הן פוגעות ביכולת לשמור על הידע. יש שכחה, אנשים בעלי הידע נהרגים, ולכן אמרו בואו נקבץ את המסורות. זה לפי רב שריר גאון זה תחילת עריכת המשנה. זו פעם הראשונה שאמרו בואו נארגן בצורה מסודרת את הידע. אז כל אחד בא ושפך את הדברים שהוא יודע. במקרה שלנו אין קשר ברור בין העדויות האלה, חוץ מהעובדה שאותו בן אדם היה יכול להעיד לנו על כמה הלכות, כן? תראו רק באיזה תחומים ההלכות האלה, כן? אז אחד זה קידושי מיון, שזה קידושים דרבנן של קטנה או שמת אביה ואין מי שיעשי אותה, או שהיא הייתה נשואה ובעלה גירש אותה והיא לא חוזרת לרשות אביה. ומי שלא מצליח להבין על מה מדובר, אז אני אסביר. שכנראה במציאות החברתית שהייתה באותו זמן, בחורה צעירה לא יכלה להיות בלי הגנה של גבר. והמחשבה הזאת שאין לה אבא ואין לה יכולת להינשא, אומר שינהגו במנהג הפקר. זה מה שזה אומר. ולכן חכמים מדרבנן תקנו שיכולה להתחתן או על ידי עצמה, למרות שאין לה דעת, או אמא או אחיה. אבל היות והקידושים האלה לא קידושים שתופסים מדאורייתא, אז היא יכולה למען, בניגוד לנישואים שהם דאורייתא, שרק צריך גט ורק הבעל יכול לגרש, כאן הקטנה יכולה למען, וזה נחשב כאילו שלא הייתה מעולם אשת איש. אז זה עדות ראשונה שהוא העיד. עדות שנייה שמסיעים את האישה על פי יד אחד, לפי עיקר הדין, אישה שבעלה נעלם, היא עגונה, צריך שני עדים להעיד שבעלה מת. העניין הוא שזה גורם לקשיים מאוד גדולים, ויש נשים שלא יוכלו להתיר אותם, לשקם את החיים שלהם, אם יצטרכו דיני ראיות חמורות, ולכן הוא העיד שבפועל הוא ראה בירושלים שמסיעים אישה שמת בעלה על פי עד אחד, תרנגול שנסכל בירושלים על שהרג הנפש, כן, פה אנחנו מגיעים לענייני בבא קמא בשביל דומדי הדף היומי, שבתורה כתוב שור, אבל מה הוא העיד? שזה לאו דווקא שור, אלא השור הוא דוגמה לבעלי החיים, גם תרנגול, אם הוא יודע להרוג את הנפש, אז התרנגול הזה סוכלים אותו. יין בן 40 יום שהתנסח על גבי המזבח, כאן הוא מעיד עדות שורה בית המקדש, על הגדרה של יין. יין שעבר תהליך של תסיסה רק של 40 יום, האם הוא כבר נחשב יין שראוי להיקרב על גבי המזבח או לא, אז הוא העיד שכן, ולנו מה שמעניין זה העדות האחרונה שלו. הוא העיד על מקרה שקרה בבית המקדש, תמיד של שחר שקרה ב-4 שעות. למה זה יותר ברור מהמשנה? כי המשנה אומרת עד 4 שעות, ומה כתוב פה? ב-4 שעות. ופה כנראה מבינים שכשאומרים ב-4 שעות, זה בא לציין לא יחידת זמן, אלא נקודת זמן, בדיוק. ולכן, שמה מינה, הגמרא מגיעה למסקנה. אז הגמרא פה בבבלי, תראו איך הוא דומה לירושלמי, אבל שונה. הבבלי לא כותב במפורש שרב יהודה למד מהעדות, הוא לא כותב את זה. הבבלי שואל לי בעיה, זה בבלי דיאלקטין, עד ועד בכלל, ואז הבבלי בעצם מה הוא אומר לנו? הוא מוכיח מהמשנה בעדויות שהכוונה ב-4 שעות, אבל הבבלי לא טוען בשום מקום שזו השיטה שלו. אבל יכול להיות, אם נחזור לשאלה שעוררתי כאן, והיא איך מגיעים ל-4 שעות, הרי יותר הגיוני 3, אם זה מה שהגמרא הזאת שואלת, אז אולי על פי הירושלמי נוכל לבאר את הבבלי, שמה בעצם הגמרא חשבה בתחילה? הגמרא חשבה תחילה שמה מקור שיטת רבי יהודה? כי הוא עושה חציות ליחידות הזמן, אז הגמרא רצתה שיהיה 3 שעות. מה בעצם התשובה שלה? רבי יהודה לא עובד ככה בכלל. איך רבי יהודה עובד? מה אני רואה מהמשנה בעדויות? איך הוא עובד? לפי העדות, מה שקרה, זה קרה ב-4 שעות. אם אני עובד ככה, אז השאלה נופלת. כלומר, יכול להיות שזה לא רק הוכחה שזה ב-4 שעות, אלא זה גם מסביר את ההיגיון של 4 שעות. אולי, כן, מישהו פה הצביע? לא, אוקיי. אז זה, בכל מקרה, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב כהנא, הלכה כרב יהודה הועיל ותנן בבחירתא כבתי. כן, כן, בבקשה. אוקיי, בסדר. אוקיי, יכול להיות. בכל מקרה, תזכרו טוב טוב את הפסק הזה, כי כבר למדנו את הרמב״ם והריף. שמה אומרים הרמב״ם והריף? שלמרות שהסוגיה אומרת פה חד משמעית, כן, הלכה כרב יהודה, ואילו תנן כבתי בבחירתא, בחירתא זה השם של מסכת עדויות, בגלל שמדובר בעדויות ראייה, שבאו חכמים והעידו, והיה מי שבדק את העדויות שלהם, אז הלכה שנמצאת במסכת עדויות נחשבת הלכה שסיננו אותה, שבדקו אותה, שהיא עברה איזושהי בקרה, ולכן הלכה כמותה, ולכן נפסק להלכה שמתי סוף זמן תפילה 4 שעות. ועם זאת כבר הוזכר פה וניתחנו את זה, ששיטת הריף והרמב"מי שאפשר בכל זאת להתפלל בדיעבד, אפילו מי שבמזיד לא יתפלל עד 4 שעות, יכול להתפלל עד חצות. כמו מה בעצם השיטה שלהם? שלמרות שהלכה כרב יהודה אפשר עדיין לנהוג בדיעבד כמו רבנן. מה שאני עוד לא משלים זה מניין הם שאבו את זה. זה רעיון יפה, אבל האם היה להם מקור לזה בגמרא? לא, אנחנו צריכים לחכות כמה שורות, שאולי זה יהיה לחכות שבועיים, בסדר? אבל אני לא חושב שנלמד את זה היום. אבל בכל מקרה אני מבקש שעכשיו נתקדם מיד למקבילה בבבלי, ליחידה הבאה של המקבילה לירושלמי על הדבר תורה, ואז ננסה לראות כמה הסברים של ראשונים ואחרונים לרב יהודה בן ארבעים. כל הדיון כאן עד עכשיו היה על רב יהודה בבוקר. בוא נראה מה קודם כל מה אומרת הגמרא. מן תנא להד אתנן וחמה שמש ונמס, זה מחילתא בארבע שעות. אתה אומר בארבע שעות, אינו אלא בשש שעות. כשהוא אומר כחום היום, הרי שש שעות אמור, המה אני מקיים בחמה שמש ונמס בארבע שעות. זה מה אמר הירושלמי? זה המקור של רב יהודה. תראו איך הבבלי מציג את זה, אחרת לגמרי. מה אני? לא רב יהודה ולא רבנן. למה? כי אם זה נמס בארבע שעות, אז לפי הברייתא הזאת, דיברנו על זה, אז הבוקר הוא עד שלוש שעות. אי רב יהודה עד ארבע שעות נמי צפו. כלומר, לפי רב יהודה, גם השעה הרביעית היא בוקר. וכאן רואים ממש שימוש מפורש בלשון הגמרא, שהשאלה שעומדת למבחן אצל רב יהודה היא, האם עד מתי הבוקר? אי רבנן, עד חצות נמי צפו. היא בית אימה רב יהודה, היא בית אימה רבנן. היא בית אימה רבנן, אמר קרא, בבוקר בבוקר חלקיו לשני בקרים. דיינו, יש הבדל בין הבוקר אחד שכתוב בקורבן התמיד, לבין המן שכתוב פה בבוקר בבוקר. סתם בוקר הוא האמת עד ארבע שעות, כולל ארבע שעות. כתוב בבוקר בבוקר, ופה מפורש בגמרא מה שאני כל הזמן מפמפם לכם שעובדים על שיטת החצייה, חלקיו לשני בקרים. היא בעיתה עם הרבנן, סליחה, היא בעיתה עם הרבנן אמר כך, סליחה אני טעיתי, היא בעיתה עם הרבנן אמר כך, בבוקר בבוקר חלקיו לשני בקרים, אבל בדרך כלל בוקר זה עד חצות, בבוקר בבוקר זה חצי מזה. והיא בעיתה עם הרב יהודה, היא בוקר יתר על הקדים לו שעה אחת. דקולי אלמה, מיה וחמה שמש ונמס בארבע שעות, מהי משמע? אמר רבי אחא בר יעקב, אמר קרא, וחמה שמש ונמס, איזו היא שעה שהשמש חם והצל צונן, הווה אומר בארבע שעות. כן, עד כאן הסוגיה. מה שהסוגיה מתעלמת לגמרי ולא מסבירה, זה את רב יהודה במנחה. מאיפה, איך רב יהודה הגיע לשיטה שלו ש... זה עד בין הארבעים. אז כאן אני קצת הצעתי משהו בפעם קודמת, אז בואו יש גם אחרונים שמציעים את זה. הנציב מזכיר את האפשרות הזאת, הוא לא אוהב אותה, הוא דוחה אותה לדעתי שלא בצדק. אבל וזה בעצם מה צריכים לעשות, אולי לקחת את התבניות של ההסברים מהבוקר ולבדוק אם אפשר להכיל אותם על על הצהריים גם כן. אז רבנן מאוד קל. רבנן אומרים, בעיקר אני חוזר לירושלמי, שניים ליום, תחצית היום לשניים, אז מתי היום נגמר? בשקיעה או בערב. אז בבקשה, אתה שחרית עד חצות, וערבית עד ערב. ומה עם רב יהודה? גם רב יהודה פה, מה הוא עושה? הוא גומר מוקדם, מוקדם יותר. עכשיו, אם אני עובד עם המודל של מתי בפועל הקריבו, ומה שלכאורה אני צריך לבדוק זה מה? מתי בפועל מקריבים תמיד של בין הארבעים. וכאן הזכרנו בפעם קודמת את המשנה בפרק תמיד נשחת, משנה בפסחים פרק ה. שם המשנה מתארת שהזמן הרגיל שהיו שוחטים היה שמונה ומחצה, והיו מקריבים בתשע ומחצה. בהחלט יכול להיות שרב יהודה מגיע לפלג המנחה מאיזו סיבה? כי בהקרבה הרגילה של התמיד אז היה מסתיים מעשה ההקרבה והכתרה של האמורים, וממילא זה הזמן. לעומת זאת, אם אני רוצה לקחת את המודל של דבר תורה, שרב יהודה מונה לא על ידי עדויות מתי בפועל הקריבו בבית המקדש, אלא מה מניע את רב יהודה? תפיסה של חלוקת היום ליחידות זמן. אז היה ראוי לשקול כיוון אחר לגמרי, שאולי רב יהודה חושב שפלג המנחה מהווה לא רק איזה נקודת זמן בבית המקדש שבו היו מסיימים את ההקרבה, אלא אולי הוא מהווה נקודת ציון בדיני יום ולילה. כמובן, מה תהיה הנפקמינה העצומה ביניהם? זה משהו מאוד מאוד מעשי, שאלה שאני מעלה כאן. האם פלגה מנחה זה מושג מקומי בלכות תפילה? והוא רק פה. ואם אני אומר שבבית המקדש, טכנית, בפועל, היו מקריבים עד פלגה מנחה. אז לכאורה זה רק פה. אבל אי אפשר לגזור מזה למקומות נוספים, שהם אני תלוי בדיני יום ולילה. לעומת זאת, אם אני רוצה לפתח את הכיוון שמעין שרבי יהודה חילק את הבוקר, אז גם פלגה מנחה, רבי יהודה בהקשר שלנו, רבי יהודה רואה בזה סוג של ערב כזה, זה בין הארבעים, זה הגדרת בין הארבעים, כמובן זה דורש הסבר, אני יודע. אז זה יהיה לכאורה דין כללי בלכות יום ולילה, ואז יכול להיות שאני אקח את פלגה מנחה כנקודת זמן שאני אשתמש בה בהלכות נוספות. עכשיו אני מניח שאתם יודעים שבעלי ההלכה אכן השתמשו בפלגה מנחה לא רק עבור תפילה, אלא גם עבור מקומות נוספים. אולי יש לכם קצת דוגמאות? הדלקת נרות, איזה נרות? נרות שבת, אפשר להדליק רק אחרי פלג. תוספת שבת לא תופסת לפני פלג, כן? אז הנה, מה אני רואה? תפסו את זה לא רק כדין בלכות תפילת מנחה, תפסו את זה כזמן ששרו מבית המקדש, אלא ראו את זה כנקודת ציר. נרות חנוכה, אפשר להדליק בדיעבד מפלג המנחה. יש סדרה של הלכות שהן מפלג, אבל כמובן מה השאלה שנצטרך לברר אותה? מה קורה בפלג שהשמש זורחת? טוב, בסדר, היא קיבלה זווית. אבל מה קרה בפלג שרבי יהודה חושב שכבר לילה? אבל רבי יהודה באמת חושב, בכל התורה כולה, לכל הדינים, הוא חושב שזה לילה. אז האמת היא, יכול להיות שכן. אני שואל כמה לסבך אתכם עכשיו, או להשאיר את זה לפעם הבאה. אבל אני אציין פה שני כיוונים. יכול להיות שאת המסובך נשאיר לפעם הבאה, אבל אני גם לא הבאתי את המקורות פשוט, זה כאילו אני עושה תרגיל שזה מסובך, אבל הבאתי שאני לא מוכן, אבל אני אסביר. אפשרות אחת היא באמת לחשוב שלקראת ערב כבר נחשב סוג של... שלא, זה כבר סוף היום, השמש כבר לא מסנברת נגיד, השמש כבר יורדת, יש לנו מעין זה. והיראים, אולי אתם יודעים, יש פלונטר גדול, מתי, מה האורך של בין השמשות. מצד אחד, גמרא בשבת מדברת על מהלך 3/4 מיל, מצד שיש גמרא בפסחים שמדברת על מהלך 4 מיל. תלמידו, מפה נולדה שיטת רבינו תם, הידוע, שהוא אימץ את ה-4 מיל, לעומת הגר"א שאימץ את ה-3/4. אבל תלמידו של רבינו תם, בעל היראים, אומר, ה-3/4 מיל זה לפני השקיעה. כלומר, לדעתו, 3/4 מיל, מהלך, זה 15 דקות לפני השקיעה, כבר מתחיל בין השמשות. למה? השמש עומדת לשקוע, למרות שרואים את גלגל החמה, אבל זה כבר ערב. זה לא... אז תיאורטית יכול לבוא מישהו ולהגיד, אז אפשר להקדים קצת, זה לא סוף העולם. כלומר, נכון שיש לה עוד איזה שעה, אבל תחשבו גם בחברה בלי חשמל, אנשים שצריכים להתארגן בשטח, מי שפה עשה טיול, היה בצבא, במקום בלי גנרטור, יודע מה אני מדבר. כלומר, מה, אתה תחכה שתשקע השמש ואז תתחיל להיכנס לנועל ערב? אתה צריך לעצור, אתה צריך להתארגן, אתה צריך לנצל את שעות האור האחרונות, אפשר להגיד, זה סוג של אנשים שחוזרים הביתה, אפשר להניח דבר כזה. מי שהשתגע, סליחה על הביטוי, מהדבר הזה, אני מתנצל שלא הבאתי את הטקסט, כן? אבל אני בכל זאת אגיד את זה בעל פה עכשיו. זה הרמב"ן בתורת האדם, שלא הצליח להבין בכלל את מושג תוספת שבת. עוד לפני שנדבר על פלג המנחה. מה זה תוספת שבת? איך יכול לבוא יהודי ולקחת את יום שישי ולהכריז שהוא שבת? הוא לא מצליח להבין את זה. שאני אומר באמת, לשם הפרוטוקול, שזה מאוד לא פשוט שבמקורות חז"ל, לכן יש תוספת שבת. כלומר, הדבר הפשוט יותר, מי שלמד איתי שנה שעברה פה פרק בימי מדליקים, בשיעורים במיכה למערב, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. כלומר, אם אתה לא יודע, אבל להחליט שאתה צריך להכניס שבת מוקדם, כי צריך לקדש חלק מיום שישי, זה בפשוטם של דברי חז"ל, זה לא נמצא. והרמב"ן מאוד מאוד מתקשה מושגית להבין את זה, הוא גם לא מצליח להבין את פלג המנחה, שהוא הזמן של תוספת שבת, לפי התוספות. ואז הוא אומר דבר מדהים שזה סוג של פצצה, אני לא זוכר את המילים המדויקות, אבל אני אסביר. הוא מגייס את שיטת רבינו תם. ואני צריך להסביר ממש הרגל אחת את שיטת רבינו תם, זה ממש לא מסובך, בסדר? יש לנו בתורה וגם בחיים שתי הגדרות של יום ולילה. היום הראשון קובע שיום ולילה תלויים באור וחושך, ואילו היום הרביעי קובע שיום ולילה תלויים בשמש. כשיש שמש זה יום, וכשאין שמש זה לא יום. זה דברים של סבי הרב, מה שאני אומר עכשיו. ובאמת כל אדם שיוצא החוצה, והקו רוחב שלנו מילא, אבל כל מי שחי בארץ עם קו רוחב יותר צפוני יודע את זה, שיש פרק זמן גדול מאוד שעובר בין הרגע שהשמש נעלמת, ועדיין הקרניים שלה מגיעות אלינו. זה תלוי פשוט בזווית כמה מעלות הגלגל החמה נמצא מתחת לאטמוספירה, ולכן היום מחשבים את זה במעלות. והפרק הזמן הזה הוא פרק זמן שיש אור ואין עדיין ואין שמש. אור, אם נלך לתחילת היום זה אותו דבר, רק הפוך. עמוד השחר זה שהאור מגיח מהשמש, אבל אנחנו עדיין לא רואים את גלגל החמה. זה דבר מאוד מאוד דומה. עכשיו, השאלה העקרונית שעומדת על הפרק בין הגר"א לבין רבינו תם, על בסיס אותה סתירה בין אותם גמרות, זה איזו הגדרה בסיסית של יום ולילה לאמץ. כי ליסוד שיטת רבינו תם היא ביסודו של דבר לומר שיום ולילה תלויים באור וחושך. או שיטת רבינו תם שאומר שעד שלא עוברים משקיעת החמה מהלך 4 מיל, שלפי הדעה המקובלת זה 72 דקות. כי כל מיל לוקח 18 דקות, 18 כפול 4 זה 72. היות וכך, מה אומר רבינו תם? רבינו תם אומר שעד שלא עוברים אותם 72 דקות, עדיין יש אור בחוץ, והיות ויש אור בחוץ, עדיין יום. בא הגר"א ואומר, לא נכון. זה מאוד מעניין גם לראות חלק מהטיעונים, זה ברי סמך ג' בברכות שבת. הגר"א חי בווילנה, ומה קו רוחב שם? 50 ומשהו. הגר"א אומר, אצלנו בקיץ יש אור כל הזמן, לפי זה יוצא שבווילנה אף פעם אין לילה. אז לכן הגר"א אמר, זה חייב להיות הגדרה שמתאימה לכל העולם, כך הוא כותב שם. אז הגר"א הכריע שזה צריך להיות תלוי בשמש. השמש נעלמה, לילה. הוא דחה את 4 מיל, לקח את 3/4, וזו בעצם המחלוקת הגדולה בין שיטת רבינו תם לבין שיטת הגר"א, כן? לא יודע, אין לי מושג. אני לא יודע, אני אומר לך מה כתוב בגר"א. האם הגר"א ידע על, 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 על מקומות צפוניים יותר? אני לא יודע. אבל מה הוא דבר שצריך לתת אליו את הדעת, וזה חידושו האדיר של הרמב"ן, זה מה קורה בין שקיעה לבין היעלמות האור. עכשיו, אני אומר ממש במילים קצרות מספר דברים. ראשית, צריך לדעת, זה לא לוקח 72 דקות בארץ, אבל זה בהחלט לוקח 40 דקות, משהו כזה. הראשון שאי פעם מדד ונבהל נורא שהוא גילה שזה לא 72 דקות היה חכם באמסטרדם במאה ה-17, בעל המנחת כהן, ואברהם פימינטל הכהן. הוא עשה כל יום תצפית ומדד וגילה לתדהמתו שזה לא לוקח 72 דקות, למרות שהוא באמסטרדם. אז זה ברור שזה פחות, ולכן הוא חידש חידוש גדול שהארבע מיל זה מי שלא יודע. אבל אם אתה מסתכל בחוץ ואתה רואה שחושך, אז חושך, מה אתה צריך להסתכל בשעון אם עבר זמן רבינו תם? זה דבר ראשון. דבר שני, השיטת רבינו תם רוכבת על קוסמולוגיה, צריך לדעת את זה. הייתה להם קוסמולוגיה שהאמת כתובה בתורה בפרקי הבריאה, שיש רקיע, קרום כזה מעלינו, והרקיע הזה הוא מחזיק את המים העליונים שלא ייפלו עלינו. ומה המסלול של השמש? זה גמרא בפסחים, בדף צדי ג' צדי ד'. מה המסלול שהשמש עושה? הוא ביום עובר מתחת לרקיע, ואז הרקיע צריך לעבור אותו. הוא עובר דרך הרקיע, ואז הוא עובר מאחוריו וחוזר אחורה, ולמחרת הוא עוד פעם עובר בתוך הרקיע וחוזר הולך מתחת לרקיע. אתם צוחקים, אבל אנחנו רואים את זה בתפילה. מה זה בוקע חלוני רקיע? מוציא חמה ממקומה וענה ממחום שפטה. זה הקוסמולוגיה הזאת, שמה היא מניחה? שברקיע יש חלונות. עכשיו, איך הם הסבירו לעצמם את העובדה שיש אור ואין עדיין שמש, שכרגע השמש נמצאת איפה? בתוך החלון, בתוך הרקיע. בעצם שיטת רבנו תם אומרת, ברגע שאני לא רואה את השמש, אבל הוא עכשיו הולך בתוך הרקיע, מתי תהיה השקיעה באמת? זה השקיעה השנייה, שהוא יעשה את הסיבוב מאחורי הרקיע כדי להיעלם. זו שיטת רבנו תם. אז זו אני אומר הערה כללית. עכשיו צריך לדעת, וזו הערה שלישית, שהיום אף אחד פה לא נוהג שיטת רבנו תם. אני גדלתי בבית שהחמירו רבנו תם לחומרה. אמנם כולכם נוהגים רבנו תם במוצאי שבת, אולי אתם לא יודעים את זה. שמתם לב שמוצאי שבת הזמן בלוח הוא 33 דקות אחרי השקיעה? אתם יודעים את זה? נכון? למה לא את ה-18 דקות הרגילים? מה קרה? אז התשובה היא שהרב טיקוצ'ינסקי, שכתב את הלוחות, עשה לעצמו זמן רבנו תם מקוצר לארץ ישראל, והחליט שבמוצאי שבת הוא יכתוב בכל הלוחות רבנו תם קצר, 30 וכמה דקות, שזה כבר יותר חושך בחוץ. אז כולם עושים סוג של רבנו תם במוצאי שבת, צריך לדעת את זה. אבל מי ש אפשר להגיד פיתה את הקף נגד שיטת רבנו תם היה אגרא. ובארץ שיטת אגרא התקבלה על ידי כל קהילות האשכנזים. אבל צריך לדעת שרוב רובם של הראשונים אוחזים בשיטת רבנו תם, רובם המכריע. ובתוכם הרמב"ן בתורת האדם. הרמב"ן בתורת האדם אומר את הדבר הבא: תוספת זה דבר לא הגיוני. אבל אתם יודעים מתי אפשר לעשות תוספת שבת? בין שקיעת השמש לבין היעלמות האור. אז אפשר לעשות תוספת שבת. למה אז אפשר לעשות תוספת שבת? כי אומנם להלכה אני פוסק שזה לילה רק שהאור נעלם, אבל ברגע שהשמש נעלמה לי מהעיניים, מה כבר אני אומר לעצמי? יש פה בדיני יום ולילה שינוי קוסמולוגי, שאם יבוא בן אדם ויגיד עכשיו שבת, לא נגיד לו אתה מטורף, היום יום שישי, כי אין שמש. זו הדעתו של הרמב"ן. הרמב"ן מסביר שכל תוספת שבת אפשרית בין שתי השקיעות. ואז הוא מוסיף משפט מחץ, והוא אומר דבר שלא להיבהל ממה שאני הולך להגיד. הוא אומר, אתם יודעים מה ההבדל בין פלג המנחה לבין השקיעה של השמש? מהלך 500 ומשהו מיל, שזה בתרגום פשוט, לא מיל, צריך עמות, שזה בתרגום פשוט 3 דקות. איך הוא הגיע שזה 3 דקות? אני אסביר לכם. אם מהלך 4 מיל זה 72 דקות, וכמה זה פלג המנחה? 75 דקות. אז מה ההבדל בין פלג המנחה לבין שקיעה? 3 דקות בקנה אחד. שממתי אתה מונה את פלג המנחה? מהשקיעה השנייה. לא השנייה. הרמב"ן ספר את פלג המנחה לא משקיעת השמש כמונו, שעה ורבע לפני כן. אתה הולך למניין המוקדם פה בליל שבת, בחוץ עוד השמש זורחת חזק, למקום שקודם ניסיתי להגיד, נכון? הרמב"ן שאחז בשיטת רבנו תם מנה את פלג המנחה מהיעלמות האור. זה כמעט שקיעה. בעצם מה הוא טוען? מה יכול להיות בסיס לשיטת רבי יהודה שפלג המנחה זה דין בדיני יום ולילה? שרבי יהודה בעצם אוחז במעין שיטת הגר"א, שרבי יהודה בעצם אומר, כי אז 3 דקות אחרי שקיעת השמש זה אנחנו מוכנים איכשהו לומר זה שקיעה. כלומר, לפי הרמב"ן פלג יכול להיות דין בדיני יום ולילה, כי הוא מחשב אותו לפי שיטת רבנו תם. ומה שקורה אצלנו זה שאנחנו מחשבים אותו לפי שיטת אגרה. אנחנו עושים פלג המנחה שעה ורבע לפני שקיעת החמה. לומר שזה דין בדיני יום ולילה, אני חוזר, זה לא מופרך, אבל זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מסובך. אז אני חוזר ומסכם. כיוון אחד הוא לומר שזה בכלל לא דין בדיני יום ולילה, זה דין מיוחד במנחה בגלל השעות שהקריבו בבית המקדש. אפשרות שנייה היא כאמור לראות בזה דין בדיני יום ולילה, ואז זה מושג שבעוד מקומות. איך להסביר את זה? או שזה לקראת השקיעה, או אני חוזר דברי הרמב"ן, זה מפורש בדבריו בתורת האדם. הרמב"ן הבין שמחשבים את פלאג מהשקיעה השנייה, דהיינו מעלמות האור, ואז הוא בעצם שקיעת החמה. עכשיו אני רוצה להזכיר לנו עוד הסבר אחד של רבינו חננאל, אחד של הנציב, וזה נסיים, בסדר? אני בדף הראשון שנתתי פה, זה נמצא אצלי אז אני יכול להקריא, רבינו חננאל הציע הסבר לשיטת רב יהודה, ורבינו חננאל אומר רב יהודה צריך עושה סימטריה בין הבוקר לבין הצהריים. אז הוא עושה את המתמטיקה הבאה, בבוקר כמה זמן אפשר להקריב לרב יהודה? אז מתחילים להקריב תמיד של שחר משעיר המזרח, שזה קצת לפני הנצח חמה, ואז אפשר עד 4 שעות. אז כמה זמן אפשר? 4.5 שעות בערך, 4.25 שעות נגיד. ואז הוא אומר, אז כמה זמן יש לכל קורבן? 4.25 שעות. אז אם מתחילים את תמיד שבין 4 ו-6.5, 6.5 ועוד 4 כמה זה? 10.5. עכשיו תוסיף עוד קצת, מה יצא לך? יצא לך פלאק. כי אני קורא לכם את דבריו, כותב רבינו חננאל, אוקיי, בבקשה. וסבר רב יהודה, כשן שאין לתמיד של שחר הכשר ביום להקרבתו מעת שחיטתו אלא עד דלת שעות ועוד, כך לתמיד של בן הארבעים אין לו מעת שחיטתו והוא מקי נטו צללי ערב כשר להקרבתו אלא דלת שעות ועוד ביום, כשיעור תורה תמיד של שחר מחצי שביעית שהיא קשרה לשחיטתו עד דלת שעות ועוד שהוא זמן הקרבתו י' שעות חסר אביה. וזה חשבונם, חצי שעה שביעית ושמינית שיעית ועשירית וחצי שעה מי' הרי דלת שעות שלמות, שזה בעברית מודרנית 10.5, כן? הוסף רביע שעה כנגד שעה משתאור המזרח עד הנצח חמה שהוא יותר מדלת שעות בתמיד של שחר, ונמצא חכמים ורב יהודה חלוקתם בזה הדרך. רבנן די כשניים ליום עולה תמיד מלמד שכל היום קשר לתמידים, כלכך מחלקים לשני התמידים היום כולו עד חצות לתמיד של שחרית ומחצות ועד הערב לתמיד שבין הארבעים, והתפילה כנגד התמידים. ורב יהודה אבי דייק היקרא, את הכבש אחד תעשה בבוקר ומה פקלה מן התורה עד דלת שעות ובוקר כמו שוליין המן, וסבר הכשר תמיד 4 שעות ביום מעת הנצח חמה עד סוף הקרבתו, ומאחר כן אסור שכבר עבר הבוקר, נמצא הכשר תמיד של שחר מעת שחיטתו עד סוף הקרבתו דלת שעות, ומצאנו מצוות תמיד שבין הארבעים מקי נטו צללי ערב ואם מקי מתי חצי שעה שביעית ביום. וסבר רב יהודה התורה אמרה שניים ליום עולה תמיד כמצוות תמיד של שחר דלת שעות ועוד, כך מצוות תמיד שבין הארבעים דלת שעות ועוד וכו'. אז כאן הוא אומר, רבי יהודה עבד שכל קורבן יש יחידת זמן מסוימת, אז אם זה מתחיל ב-6 במחצה, קח את הזמן שלך, וכשנגמר, נגמר. מדברי רך, רואים שהוא אחז שצריך לקחת את המתודה של הבוקר ולהכיל אותו לצהריים, אבל אין לזה לכאורה שום נגיעה לדיני יום ולילה. הנציב במרומי שדה כאן על הסוגיה, הוא מציע את הקו הבא, והאמת שהפלא יהושע אומר דברים דומים, שמחלוקת רב יהודה וחכמים היא לא מתי הקריבו בפועל את התמיד של בן הארבעים בבית המקדש, והיא גם לא סביב השאלה אם אני הולך אחרי מה שהקריבו בפועל או לא. הוא לא אוהב את ההסבר הזה. הנציב אומר, השאלה היא, קורבן התמיד זה אופרציה שלמה, יש לו נספחים, יש לו גם נסחים, יש לו גם שירה שבאה עם הנסחים. הנציב טוען שמחלוקת רבי יהודה וחכמים היא האם חייבים את הנסחים לעשות מבעוד יום כדי שיוכלו לומר שירה גם בתמיד שבין הארבעים או לא. מזה הוא טוען שזה מחלוקת בגמרא ביומא בדף למד דלת. מזה טוען הנציב תצא מחלוקת כנגד מה מנחה. אם אני אומר שתמיד שבין הארבעים היו חייבים להקריב אותו מוקדם כי הנסחים מבעוד יום הם חלק מהתמיד, אז ממילא אומר הנציב, הזמן של מבעוד יום הוא מחייב, לעומת זאת לחכמים זה לא ככה. בכל מקרה אנחנו נסיים כאן, בסדר? אז מה שראינו היום, בואו נסכם את הדברים. היום ראינו זה עמוד שלם של גמרא, כן? ראינו שגם בבבלי וגם בירושלמי יש לנו כאן חומרים דומים, אבל הם מוצגים לנו בצורה שונה. הירושלמי פשוט מציג בפנינו שני הסברים לרב יהודה, אי מדבר תורה, אי מעדות. מה שעלה בדברי הירושלמי זה כיוון אחד, זה רב יהודה מנתח את היום וקובע עד איזה שעה זה בוקר. כיוון שני, הוא בודק מתי בבית המקדש הקריבו. ראינו נפקותה שיכולה לצאת מביניהם, זה האם ההגדרה היא 3 שעות או 4 שעות. היה איזה צליל בירושלמי גם שיש דעות שרב יהודה צריך להקפיד להתפלל ב3 שעות. בבבלי זה הוצג בצורה דיאלקטית. הבבלי לא אומר בוא נסביר לך את רב יהודה בחכמים, זה לא מופיע. אבל הבבלי שאל האם עד ולא עד בכלל. התלבטנו פה האם עד ולא עד בכלל זו שאלה תמימה, שאלה לשונית בלבד. אני חושב שההוכחה הגדולה נגד זה שלא שואלים את זה במקומות אחרים, רק פה שואלים את זה. אם שמתם לב, כל ההוכחות שהגמרא מביאה הן מתוך המשנה שלנו. ועם אחרות, הגמרא רוצה להבין משנתנו איך היא מדברת. והשאלה שעלתה כאן זה, אם באמת זו בעיה המשנה, אז זה תלוי בנקודה מאוד פשוטה. האם פלג המנחה זה נקודת זמן או יחידת זמן? ודומני שאפשר באמת, מסתבר לדעתי, שהגמרא ניסתה להוביל אותנו ל3. טוב, היא לא מצליחה, כן? וזה אולי תלוי בהסברים. וגם הברייתא שבחמה שמש ונמס, שהבבלי מביא, הבבלי לא אומר זה המקור של רב יהודה, הפוך. הבבלי אומר זה לא כמו רב יהודה, כי בחמה שמש ונמס היה לוקח אותך ל3 ולא ל4, כן? שני, התעסקנו פה בתמיד של בין הארבעים, איך רב יהודה מגיע לפלג? ראינו שיש התעלמות של הסוגיה, ולכן נכנסו פה לשדה הפעולה הפרשנים, שבעצם אמרו לעצם ניקח את הבוקר ונעביר אותו לצהריים. האם זה פשוט עניין מתי יקריבו בית המקדש, או האם יש כאן גם כן קביעה בדיני יום ולילה? זה תלוי בשאלה אם פלג המנחה הוא דין מיוחד פה או דין כללי. הזכרתי פה את דברי הרמב"ן שמנע את פלג המנחה מצאת הכוכבים, ואז יצא לו שזה שקיעת החמה, ואז זה דין בדיני יום ולילה. וראינו פה את דברי הנציב והרח, שהכיוון שלהם היה לבדוק מה היה בבית המקדש מבחינה מושגית. זה הנציב, האם אני עושה כנגד הקרבת התמיד או כנגד גם הנסחים של התמיד. ודברי הרח שיש יחידות זמן קבועות. מה שנעשה בפעם הבאה, בשבוע הבא גם יש חתונה, אז אני מצטער שאני לא יכול להיעדר ממנה, אז בשבוע הבא לא יהיה שיעור, ואנחנו בפעם הבאה נתחיל ללמוד על תפילת מנחה, שזה ייקח אותנו לנושא מאוד מעשי, אני מניח עבור רבים פה, וזה הסוגיה הבסיסית שעליה בונים את המניינים המוקדמים בליל שבת. לא לדאוג, אני לא הולך לאסור את זה, בסדר? יאללה טוב. רוצה להגיד קדיש?